וברכה, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק בספר הקדוש, איגרת תחיית המתים של הרמב״ם. כזכור, אולי לא כולם זוכרים את זה, הספר נכתב בשפה הערבית וזכה לתרגומים ולמהדורות שונות. לצורך הנוחות אנחנו משתמשים במהדורה אחידה, לא זו של הרב יצחק שילת, זו שאני מחזיק כאן. ואנחנו, נדמה לי, הגענו לעמוד שינון וו. במהלך הזמן האחרון נשאלתי שאלה מעניינת, מה זה אצטומחה שהוזכר באחד השיעורים הקודמים? אצל הרמב״ם, אצטומחה זה כינוי לועזי לקיבה. כן. באנגלית, סטומק. כן. וכדומה. ובכן, אנחנו עסוקים כאן בשאלת היחס בין תחיית המתים לבין עולם הבא. לדעת הרמב״ם, עולם הבא הוא עולם ללא גוף. והוא חיזק את זה מאוד, כי הוא אמר שכל הפונקציות הגופניות נדרשות להמשך הקיום והרבייה. וכיוון שבעולם הבא אין לא אכילה ולא שתייה ולא תשמיש, כפי שאמרו חכמים בדבריהם, אם כן, אין שום צורך בגוף לעולם הבא, לעומת הדעה למשל של רמח"ל, שנצטרך לדון בה בבוא הזמן. כמו כן, נשאלת השאלה מה התכלית של האדם, האם בעולם הזה או בעולם הבא. זו מחלוקת לכאורה בין רבי יהודה הלוי לבין הרמב״ם, שהרמב״ם סובר שהעיקר של החיים זה העולם הבא, והגוף הוא רק כלי כדי להגיע אל העולם הבא. ואילו רבי יהודה הלוי אומר שהנוכחות האלוהית בעולם הזה היא העיקר, והרב קוק מחלק בין זמן שבית המקדש קיים בו, נגיד ישראל על אדמתם, ובין זמן שישראל אינם על אדמתם. אני רוצה לציין לזה עוד הבחנה חשובה, שכשמדברים על גן עדן או עולם הבא במובן הרמב״מי של המילה, מתכוונים לגורל של הפרט. מה יהיה איתי כאשר נשמתי תיפרד מגופי? אז אומרים, אם אתה זכית, אתה זוכה שמה לחיי נצח. לפי הרבי יהודה הלוי לעומת זה, כשהתכלית היא השרת השכינה בעולם הזה, הדברים נמדדים לפי ערך הכלל, האומה. כן, זה פוליטי. כלומר, הנוכחות האלוהית בתוך המדינה העברית היא זו שממלאת את כל החיים טוב ונועם. אלא אם כן נאמר שגם לדעת הרמב״ם, הקיום של הנפש היחידית בעולם הבא היא הצטרפות אל איזשהו כלל של נשמות, שזה מהדברים העמוקים, הסוגיות העמוקות שרק תרמזו בספר מורה הנבוכים. טוב, הווה נמשיך בעמוד שינון וב, בפסקה, בשורה 11. והסיבה בזה, כלומר הסיבה שבגללה יש אנשים שמאוד מאוד מחזיקים בזה שבעולם הבא יש גוף. הרמב״ם מסביר מה הסיבה שיש אנשים שחושבים כך. כולו מה שבארנו הוא, מהיות ההמון, אין מציאות אצלם אלא לגוף, או מה שימצא בגוף, ומה שאינו גוף ולא בגוף, אינו נמצא. וכל אשר ירצו לחזק מציאות עניין אחד, יוסיפו הוא גשמות. רצוני לומר, יעבו עצם גשמו. כן, כלומר, יש אנשים שאומרים, מה שקיים זה מה שיש לו גוף, מה שלא גוף לא קיים. או אפשר לחוש. למשל, היו רבנים בצרפת, בזמנו של הרמב״ם, וגם בזמנו של הרמב״ן, שרצו לגנוז את ספר המדע להרמב״ם. כי הם אמרו, הרמב״ם כותב שאין לאלוהים גוף. אז אם אין לאלוהים גוף, אז הוא לא קיים. יוצא שהרמב״ם הוא אתאיסט, כופר במציאות השם. ככה אמרו אותם רבנים. מזעזע, אבל זה מה יש. לפעמים יש ביהדות פשלות כאלה. אז זה מה שאומר כאן הרמב״ם. בגלל שהם חושבים שמה שאינו בגוף גוף ולא בגוף אינו נמצא, וכל אשר ירצו לחזק מציאות עניין אחד, יוסיפו גשמות, רוצים לומר, יעבו עצם גשמו. וכבר זכרנו מזה כלל רב בביאור במורה הנבוכים. ומי שירצה לחשוב זה הדעת לנו למום. כלומר, מי שיחשוב שאני לא בסדר, אומר הרמב״ם, יעשה רצונו. שיחשוב שאני אפיקורוס. ואם ירצה לשום אותו טעות ושגגה, יאמר. ואנחנו לא נקפיד בזה. כלומר, אני לא אכעס עליו. כן. מישהו שאל אותי, מדוע אינך לובש כובע ואינך שם עניבה? הרי יש אנשים שזה מחזק את העירת שמיים שלהם, לראות שיש לרב כובע ועניבה. אז אני אמרתי שיש אנשים שדווקא מה שמקרב אותם זה שאין לי כובע ואין לי עניבה. ואלה שזקוקים לכובע ועניבה, הם ימצאו מספיק רבנים שיקרבו אותם. ואם יגידו שבגלל זה אני סתם, לא נורא. לפחות, הם נשארו עם יראת השמיים שלהם. כן.
יותר רך פה מאשר במשנה תורה, ששם
הטעות
ב...
לא? כן, זה נכון. לא, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. כי פה הרמב״ם, הוא לא מדבר על האמונה שאלוהים הוא גוף. הוא מדבר על האמונה שבעולם הבא יש גוף. זה פחות מפריע לרמב״ם. כלומר, אמנם לדעתו של הרמב״ם זו טעות, אבל זה לא כפירה ביסודות האמונה. לכן באותה המידה... לא, תחיית המתים... לא, כולם מאמינים בתחיית המתים. גם הרמב״ם, גם החולקים עליו. על מה הם נחלקים? על העולם הבא. לא על תחיית המתים. על העולם הבא, הרמב״ם אומר, זה בלי גוף, הם אומרים, זה עם גוף. אומר הרמב״ם, אומנם הם טועים, לא מבינים כלום מהחיים שלהם, אבל זה לא כפירה ביסוד האמונה, ולכן גם אם ייחסו אליי טעות או שגגה, לא נורא. לעומת זה, אם היה מדובר על האמונה, על האלוהים, אם הוא גוף או לא, אז בזה הוא היה מכסח אותם בלי רחמים. בסדר? כן. מדוע תחיית המתים היא יסוד וזה לא יסוד? מסיבה פשוטה. זה לא יסוד כי זה דבר עמוק מדי כדי להיות מובן להמון. לעומת זה תחיית המתים היא כן יסוד כפי שהוא יסביר את זה בהמשך. עכשיו, יש, למשל, יש כמה דברים שהיה ראוי שהוא יהיה יסוד, ואף על פי כן לא הוזכרו ב-13 עיקרים. למשל, קדושת ארץ ישראל. הרמב״ם במצוות עשה קופנון ג' בספר המצוות, כותב שלוח השנה תלוי בזה שיושבי ארץ ישראל מסכימים ללוח. כלומר, אם יושבי ארץ ישראל לא יסכימו לכללי הלוח הנתונים בידינו, אז הלוח ישתנה. זו דעת הרמב״ם. יותר מזה, אומר הרמב״ם, אם לא יהיו יהודים בארץ ישראל, ולא יהיה בדין שהוסמך בארץ ישראל, לא יועילנו חשבוננו כלל. והוא מוסיף, חלילה לאל מעשות זאת, שהרי כבר הבטיח שלא ימחה את אותות האומה מכל וכל. הוא מדייק מזה החתם סופר, שלדת הרמב״ם, היעדר היהודים מארץ ישראל באופן מוחלט, זה כיליון האומה. יוצא לפי זה שאפילו יהיו מיליארד יהודים בחוץ לארץ, אבל אין יהודי בארץ ישראל, בעצם אין יותר עם ישראל, ממילא גם תורה אין. כן? זה לא יעזור כל היהודים שבחוץ לארץ. כך דת הרמב״ם, לפי פרשנות החתם סופר. עכשיו, הרמב״ם, לפני שהוא אומר את המילים האלה, אומר, והנני מוסיף לך, באור, שהוא יסוד מיסודי האמונה, לא ישכילהו ולא יבינהו, אלא משדעתו עמוקה. עכשיו נשאלת השאלה, למה הרמב״ם קורא לזה יסוד מיסודות האמונה, לא ישכילהו ולא יבינהו, אלא משדעתו עמוקה? על מה הוא מדבר? על קדושתה של הארץ. עכשיו, הרמב״ם לא מנה את זה ב-13 עיקרים, יש לזה שתי סיבות. הסיבה הראשונה שאם הוא היה מונה את זה, זה כבר היה 14 עיקרים. וזה סותר את העיקרון שיש 13 עיקרים, נכון? בעיה. דבר שני, אומר הרמב״ם, שזה דבר עמוק מדי. 13 עיקרים זה דבר שההמון יכול לקלוט, לא דברים שההמון לא יכול לקלוט. וכנראה שעולם לנפשות בלי גופות זה דבר עמוק מדי להמון להבין, לכן זה לא מיסודי האמונה. לא שזה לא ראוי להיות יסוד. לעומת זה, תחיית המתים זה כן יסוד מיסודי האמונה, מסיבות שהוא עוד מעט יפרט, אם תינתן לי האפשרות להגיע עד השורות הרלוונטיות. שזה, כלומר את האמת, מוטל בספק. כן.
אבל היה זמן בהיסטוריה שלא היה יהודים בארץ ישראל בכלל?
לא. כלומר, לפי הרמב״ם לא היה זמן או שלא היו יהודים, או שלא הייתה סנהדרין שהוסמכה בארץ. בסדר? בבקשה.
זה דבר שלא נתפס,
זה
שיש
כבר
אין גוף,
זה
דבר
שכן? כן. זה דבר מאוד מעניין. הרמב״ם אומר, זה שעולם הבא בלי גוף, זה לא נתפס, ולכן אפשר לסלוח לחבר'ה שחושבים ככה שיש דווקא גוף, בסדר. אבל לחשוב על אלוהים שיש לו גוף, אומר הרמב״ם, אף על פי שזה לא נתפס, חייבים ההמון להתחנך על זה. מדוע? כי מי שטועה במקצת באלוהות, טועה בכל. ככה הוא מסביר במורה. זה פרדוקסלי, מסכים. אבל ככה הוא אומר. אני לא יכול לכתוב בשם הרמב"ם דברים שהוא לא אמר. כן, בבקשה.
קביעת השנה,
קביעת... זה שמה, הרמב״ם חולק על רס"ג בגדול, כן. הוא אומר, יש קצת, הוא אומר, זה דבר שלא ישכילו אותו הקראים, הוא קצת מן הרבניים גם כן. הקצת מן הרבניים שהוא מתכוון אליהם זה רבנו סעדיה גאון. השאלה היא, למה תמכו ברס"ג? כן, הרי רס"ג טען ש... לא, רס"ג טען שהחשבון הוא הקובע ולא בני ארץ ישראל. עכשיו, רבנו חננאל, כותב שמי שאומר שהחשבון הוא הקובע איננו מאמין לדברי עצמו ולא אמר זאת אלא מפני המחלוקת. כך אומר רבנו חננאל. עכשיו, מה הוא מתכוון רבנו חננאל? הוא אומר באמת רב סעדיה גאון כנראה לא האמין שבאמת זה הכל תלוי בחשבון, כי יש כל כך הרבה ראיות מפורשות במשנה נגד זה, אלא שהוא רצה למנוע קרע בציבור היהודי באותם הימים. כי הוא טען שהגאון הארץ ישראלי שיקר לגבי הכללים של הלוח. אבל זה יוצא לפי זה ששניהם שיקרו. כן, לומר את האמת, כן? שיקרו כולם לשם שמיים. יש סיבות למה חכמי ארץ ישראל אמרו מה שאמרו, למה חכמי בבל אמרו שאמרו, אבל כאן אתה נכנס לסוגיה רחבה מדי, מעניינת מאוד, אבל רחבה מדי לענייננו, על תולדות הלוח העברי ואיך הוא התגבש, שזה נושא אולי פעם לסדרה של שיעורים בפני עצמו.
למה
כל כך
חשוב שהלוח העברי קשור לארץ ישראל?
הלוח העברי זה הכוונה, הבסיס של כל החיים כולם, כי הכל נתון תחת הזמן. וברגע שאתה קובע את אופי הזמן, אתה קובע את האופי של הכל. זה במה שזה אומר. כלומר, יש יחס בין הזמן לבין המקום. זה דבר שקשה לאנשים הפשוטים להבין, שיש יחס בין הזמן לבין המקום. כי חושבים שהזמן, כמו בתפיסה הניוטונית, זה כאילו איזו מציאות עצמאית, וזה הרי לא נכון. הזמן תלוי בחומר. כן.
בכוזרי,
כן, כן, בכוזרי, במאמר חמישי, אתה מתכוון. כן, מסין, בסדר, בסדר. אבל תתנו לי, לכן אתם הולכים ומחזקים את הדעה שלי שאנחנו לא נגיע לשורות הרלוונטיות בנושא מדוע תחיית המתים היא עיקר באמונה. אבל לומר את האמת, לא התייאש. כלומר, גם אם לא נגיע לזה בשיעור הזה, ייתכן שנגיע בשיעור אחר. אבל אני מציע שבכל זאת ננסה, נמשיך. אז מי שירצה לחשוב, זה הדעת לנו למום, יעשה רצונו. ואם ירצה לשום אותו טעות ושגגה, יאמר, ואנחנו לא נקביל לזה. שאנחנו נבחר, כמו שבערנו במורה הנבוכים, שימשך אחרינו בעל שכל על אמונת האמת ואפילו אחד. ואם ירחקו ממנו אלפים מן השכלים להאמינם בבטל. כלומר, אומר הרמב״ם, את ספר מורה הנבוכים אני כתבתי בשביל אדם אחד שיבין אותי. ולא אכפת לי שאותו אדם שיבין אותי, זה יגרום ל-30 אלף איש, ככה הוא כותב, ל-30 אלף איש, שלא יבינו את מה שאני כותב. נכון, לרמב״ם אכפת מהאיכות ולא מהכמות, כי העיקר בשבילו שדברי אמת יימסרו מדור לדור. ומספיק שאחד הוא זה שיחזיק באמת. וכל השאר יטעו, אבל לא נורא. כי בסופו של דבר, הדעת היא זו שתנצח, ולכן ההמון, הטועה, יימשך אחרי החכם ההוא, בבוא הזמן. בינתיים ירדפו את החכם. כן. ואומנם, אשר, כלומר, הרמב״ם היה אליטיסט, במובן העמוק של המילה. כלומר, לא, לא, דווקא אליטיסט. זאת אומרת, הוא חושב שאליטה אחת היא מרוממת את הכל, מצילה את הכל. כן, בבקשה.
אתם רואים שבעצם הספרה שלו לא צדקה. אבל העם לא קיבל את מורה נבוכים
בסוף. אתה אומר אם כן שרוב העם, ברוך השם, קיבל את המורה נבוכים, ושדעת הרמב״ם באמת התקבלה. זאת אומרת, היום אין בעם ישראל, האורתודוקסי נאמר, מי שאינו מקבל את האמונה ב-13 העיקרים של הרמב״ם. יפה, זאת אומרת, אתה אומר שבסופו של דבר החשבון של הרמב״ם היה צודק. יפה, שאתה מחזק את דבריו. מה? מילי גם המורה נבוכים, כי הרי כל הדברים האלה התבררו במורה הנבוכים. יפה, הרי שחיזקת את דברי הרמב״ם. מה?
לא
שומע.
אולי
13
העיקרים, אני מגוון. 13, לא המידות, 13 העיקרים, הוא ביאר אותם בהקדמתו לפרק חלק, והעמיק בהם בספר מורה הנבוכים. יפה.
אז אולי דווקא האומה קיבלה זה דווקא מההקדמה, מראש שהם קיבלו את הפרקים.
כן, נכון שאתה צודק שהאומה קיבלה את זה דווקא מההקדמה, כי את המורה נבוכים בקושי למדו. אבל הבסיס התיאורטי של מה שאומר בהקדמתו לפרק חלק, זה מה שהוא אומר בביאור במורה נבוכים. כלומר, זה אותו הספר בעצם. כלומר, האחד הוא הפנימיות של השני. אם כן, אנחנו מודים לך שציינת שהרמב״ם צדק בשיקול שלו. ואומנם, אשר נחיש אותו, ואנחנו מתנקים אל השם ממנו, הוא המאמר בשלו תשוב הנפש לגוף לעולם ושלא ייתכן היותו. כלומר, מי שאומר שאין תחיית המתים, או שלא תיתכן תחיית המתים, הוא זה שסוטה מאמונת היהדות. למה? שזאת ההכחשה מביאה להכחשת הנפלאות כולן. כלומר, אם אתה לא מעמיד תחיית המתים, בעצם זה הבסיס לאי אמונה בניסים. כי הרי תחיית המתים היא נס. אתה לא מאמין תחיית המתים, זה יביא אותך בכלל לא להאמין בניסים. והחשת המופת, כלומר כפירה בניסים, כפירה בעיקר ויציאה מן הדת. מעניין, למה זה כזאת כפירה בעיקר ויציאה מן הדת? מה יקרה ליהדות אם לא יאמינו בניסים? כן, זה שאלה מעניין, אבל הרמב״ם רואה בניסים משהו עקרוני מאוד, הרבה יותר ממה שייחסו לו, מה?
שאומר שניסים זה בכלל לא משהו רלוונטי
לעם
ישראל, כאילו לא משהו עקרוני מהותי, כאילו
יש שלא
על זה אנחנו
מבססים את היד. לא, אז הרמב״ם אומר שחייב להיות האפשרות של הנס, לא כדי להביא ראייה לנכונות התורה. כלומר, הרמב״ם אומר מפורש, לא מהניסים אנחנו מביאים ראייה לאמיתות התורה. אבל אם התורה היא אמת, חייבים להאמין בניסים. והשאלה היא למה. כן? את זה הוא מבאר בספר מורה נבוכים בפרק מאוד מעניין. מה אתה רוצה?
תחיית המתים,
כמו תמידה להאמין בקריאת ים. נכון, אבל הוא אומר, כיוון שתחיית המתים זה הנס בהידיעה, אז מי שלא מאמין בזה, כנראה שיש לו איזושהי נטייה בנפש לא להאמין בניסים בכלל. וזו הנקודה. כלומר, בסופו של דבר, תחיית המתים היא נספח של אמונת הניסים. מה?
זאת אומרת, זה
איזשהו
נס מאוד גדול.
כן, זה הנס הקיצוני. מצד זה, זה עיקר ביהדות, לא מצד משהו אחר. זה מאוד מעניין, כי היה אפשר להגיד דברים אחרים. אפשר להגיד שתחיית המתים היא הכרחית מצד האופטימיות הבסיסית של היהדות. אבל לפי הרמב״ם אין צורך באופטימיות ביחס לחומר, כי הרי החומר הוא סך הכל קלה ובלה. ולכן, אמונה בתחיית המתים היא נדרשת רק מצד הנס. עכשיו, למה הניסים זה כל כך חשוב להרמב״ם? מה? תחיית ים סוף זה מאורע סך הכל שנעשה פעם אחת. תחיית המתים זה נוגע להרבה מאוד אנשים. זה משהו, כלומר, זה מה שמת חי. זה לא, כנראה, אני חושב שזה יותר גדול. כן, זה כמו שלמשל הרלב"ג, כשאנחנו נלמד, מה הסיבה של תחיית המתים גם כן אומר משהו דומה. זה כבר עניין של החלטה. יש לך, לא, יש כמה מדדים אפשריים, איזה נס יותר גדול. כן? אבל לפי הרמב״ם זה מאוד משמעותי. עכשיו אני שואל את השאלה, למה הניסים זה כל כך חשוב לרמב״ם? כך הוא מסביר במורה הנבוכים. יש פה מורה נבוכים? אם אין פה, לא נורא. אבל אני חשבתי שיש. אולי פה? אין פה מורה נבוכים? לא נורא, אפשר לסדר גם בלי. חבל, זה קורה, אבל נסתדר גם בלי. אומר הרמב״ם במורה נבוכים בחלק ב', נדמה לי בפרק כ"ו, משהו באזור, או כ"ב, משהו באזור הכ"פים. כן. אומר הרמב״ם, אם אנחנו נניח שהעולם קדמון, אומר, כן, הרמב״ם שואל, למה אני כל כך מתנגד לדעה של אריסטו שהעולם קדמון? מה אכפת לי? הרי פסוקי התורה היו אפשריים, במיוחד פרשת בראשית, היה אפשר להסביר את פסוקי פרשת בראשית, גם כן על יסוד ההנחה שהעולם קדמון.
זה התאבות.
ואומר הרמב״ם, וזה היה לנו אולי אפילו מלאכה נוחה יותר להסביר את הפסוקים כמתייחסים לעולם קדמון, מאשר להניח עולם נברא. ככה הוא אומר. שיותר קל. למה להסביר? הוא אומר לך שיותר קל להסביר את פסוקי פרשת בראשית. באיזה פסוק סותר? השאלה מה פירוש המילה ברא? אבל השאלה מה פירוש לברוא? אתה יודע מה פירוש המילה לברוא? למשל, אני יודע, אני על תפוח, אני מברך בורא פרי העץ. איך אני, איך בורא פרי העץ? איך בורא? זה לא יש מאין. לכן, זאת אומרת שהמילה בורא, אין לך שום מכרח להסביר אותה כיש מאין. זה חידוש המוחלט. לכן אומר הרמב״ם, היה אפשר להסביר את פסוקי פרשת בראשית בצורה יותר נוחה, לו היינו מניחים שהעולם קדמון. אז למה אני מתעקש שהעולם נברא? אומר הרמב״ם. אומר... אולי? אומר הרמב״ם, אני גם לא נכנס לפרטים, זה לא מעניין אותי כעת. אינני מעוניין בכלל לדון בשאלה כיצד הרמב״ם היה מפרש. אם אתה מעוניין, אתה יכול לקרוא את הפירוש של שרה קליין ברסלאבי. שרה קליין ברסלאבי, באור הרמב״ם לבריאת העולם, לפרשת בראשית. כן? יש מחקר מאוד יפה שנעשה על פי המורה נבוכים, שם המחברת מסבירה כיצד הרמב״ם היה מפרש. בסדר? אז למה לי לתרוח כשיש כבר מישהי שעשתה את העבודה? ובכן, בואו נמשיך. כן? אם כן, אומר הרמב״ם, מדוע אני מתעקש לומר שהעולם נברא? אומר הרמב״ם, כי אם העולם קדמון, לא ייתכנו הניסים. שוב, אותו דבר. אבל אם העולם הנברא, אז יהיה מובן גם אפשרות הניסים. כי בעולם נברא, יש אפשרות לשנות את הטבע. ואז הוא מוסיף. מה? רגע, רגע, עכשיו הוא מוסיף עוד משהו. הוא אומר, ואז כל מיני שאלות תיפטרנה, כגון, מדוע בחר השם באומה זו ולא באומה אחרת? ומדוע נתן חוקים אלה ולא אחרים? ומה התכלית בכל המציאות הזו? שאם אנחנו נניח את העולם קדמון, לא תהיה לנו תשובות מספיקות כי אם הסברים רעים. אבל אם הנחת הבריאה, הכל יחזור אל אותה התשובה, שכך רצה. או כך עלה בחוכמתו. ולכן, אומר הרמב״ם, הרבה יותר הכרחי, לפי כל מי שיש לו אהבת ההיגיון, להניח שהעולם נברא, שאם לא כן אין לך תשובות לכל השאלות האלה. אומר הרמב״ם, אם אנחנו נניח שהעולם קדמון, אז למה עם ישראל שונה מהגויים? ולמה התורה זו ולא תורה אחרת? ולמה מעשים אלו ולא מעשים אחרים? הכל מה רצון. אם אתה אומר רצון, אז הכל פתור.
רצון
וקדמיות. כי רצון זה אומר שרוצה עושה, לא רוצה לא עושה. מה שאין כן קדמוניות מניחה אוטומציה. כלומר שהטבע הוא הקובע, בעצם אלוהים הוא רק חלק מהטבע ומשועבד לו. בסדר? ולכן האפשרות של הניסים כל כך משמעותית עבורו. כי הניסים בעצם מורים על כך שיש מי שמהפך את העולם כרצונו. כלומר, המרכזיות של הרצון היא מאוד מאוד בולטת אצל הרמב״ם.
זה הכל בשביל השקט הנפשי שלנו?
כן. לכן אומר, עכשיו הוא אומר, מי אם הפילוסופים, עכשיו הוא מוסיף דברים מדהימים, הוא אומר, אם הפילוסופים היו מביאים הוכחה שהעולם קדמון, אבל אם יש פה אנשים חלשים, אני מציע לצאת עכשיו, אם הפילוסופים היו מוכיחים שהעולם קדמון, הייתה נופלת התורה בכללה. והיינו עוברים להשקפות אחרות. ואם היינו יכולים להביא הוכחה שהעולם נברא, היינו מבטלים כל מה שפקרו בו הפילוסופים נגדנו. כן? אבל מעולם לא נמצאה ראייה מוחלטת לא לזה ולא לזה, ולפיכך אין לנו אלא לשוב אל מסורת אבותינו, דברי משה ואברהם אבינו. הוא אומר שזה לא מוחלט במובן הספקולטיבי, הוא כן מאמין שהעולם נברא. אבל הוא אומר, הוא מאמין בעולם נברא לא בגלל שיש ראייה שכלית לזה, אלא בגלל שככה הנבואה העידה. כן? בסופו של דבר. כלומר, ההכרעה בסופו של דבר, בשאלות יסוד עמוקות ביותר אצל הרמב״ם, זה תמיד הכרעה מוסרית. הכרעה מוסרית ולא מטאפיזית. ומכאן שגם הרמב״ם מקבל את הרעיון של קדימת המוסר למטאפיזיקה. כן, בבקשה.
הקדמת המוסר?
כלומר, המוסר הוא המכריע בשאלות הגדולות.
איך זה מוסר?
כי הוא אומר שבלי זה אין הסבר מדוע בחר באומה זו ולא באומה אחרת וכדומה. טוב, עד כאן להיום. שלום.